ליחידה, ואז נתחיל לפרקים שלנו. אנחנו אחרי 16 פרקים שבהם הלך והתברר ערכה של תורה, ערכם של מצוות, ואחר כך ערכה של תורה, על כל הצדדים שתורה כוללת ואיך אנחנו ניגשים לתורה. ואמרנו שהשיח הזה ב-16 פרקים הראשונים היה שיח מאוד מופשט, זאת אומרת פחות איך אני פוגש אותו עכשיו ודברי ימי היסטוריה ואיך תורה ניתנה, אלא יותר באור עקרוני של מהי תורה, איך ניגשים לתורה, מה תורה כוללת. בפרק י"ז המהר"ל בעצם עובר שלב בספר, הוא מעביר הילוך ומתחיל לברר דרך התודעה ההיסטורית, דרך המציאויות ההיסטוריות, דרך החלות ההיסטורית, את ההופעה של התורה, שכמובן המרכז שזה יגיע בפרקים בהמשך שזה יהיה מעמד הר סיני, ששם ירדה תורה לעולם. אבל לפני שהמהר"ל מתקרב להר סיני, שזה בעצם מה שנלמד ביחידה הבאה מפרק כ"ה, אז המהר"ל מיקד פה 8 פרקים לברר את התקופה שקדמה לנתינת התורה, את ההכנה אולי לנתינת התורה, כדי להבין עוד את ערכה של תורה. והשאלה שפתח את הפרק י"ז זה איך יכול להיות שיש עולם בלי תורה, אחרי כל מה שהסברנו ב-16 הפרקים הראשונים שתורה זה סדר העולם והכל יושב על התורה, אז איך יכול להיות שכל כך הרבה שנים לא היה תורה בעולם. המהר"ל די דחה את השאלה הזאת, כי בעצם אמר המהר"ל לא היה תקופה בלי תורה, פשוט העולם נברא, עד שהעולם לא גמר להיברא לא ניתנה תורה. ואמרנו גם פעם קודמת, הטעות התפיסתית שלנו שהעולם נברא ב-6 ימים דוחה אותה מהר"ל, ואומר בעצם 2000 שנות תוהו זה הכל השלב שקדם לבריאה, ועד שלא נבראו כל האומות, ויש אומות שנבראים בשלב מאוחר כמו עמון ומואב ואדום וכו', וקל וחומר עד שלא נבראים ישראל לא נגמרה הבריאה, ואז בעצם תורה ניתנת רק אחרי שנגמרת הבריאה. אלא שאז נכנס למהר"ל לעיקר הסוגיה בפרק י"ז, וזה מה היה חסר אצל האבות. זאת למה לא נגיד שהבריאה 2000 שנות תוהו נגמרו בלידת אברהם אבינו, ואז בעצם הופיעה תורה במציאות ואפשר להתחיל לקיים את התורה. וזה המהר"ל בעיר בעזרת המדרש של פרק י"ז על המלך והפרדס, שלישראל ככלל יש 3 יתרונות, אמרנו שזה קשור לאיכות, כמות ומהות, 3 יתרונות שיש רק לכלל ישראל על פני הפרטים, שאברהם, יצחק ויעקב עם כל גדולתם עדיין פרטים שאינם מחויבי המציאות, והם עדיין העולם יכול להתקיים בלעדיהם, אבל ישראל זה מחויב המציאות. הוא הסביר פה בעריכות את היתרון הגדול שיש באומה הישראלית, ולכן מחויב המציאות שזה קודש הבריך, הוא נותן תורה דרך מחויב המציאות שזה ישראל, ואז יש לנו סדר שלא יכול להשתנות ולא יכול לזוז, וכך צריכה לנתן תורה. ומתוך כך אמרנו שבא פרק י"ח, שלכאורה קצת היה לנו קשה על מיקומו או בכלל מה הוא עושה כאן, אבל עכשיו אחרי שקצת התקדמתם לפרקים הבאים, אז אפשר להגיד שמעין פרק י"ז ופרק י"ח זה כמו אנוכי השם ולא יהיה לך. בסדר, כמו שאמר על תחילת פרק א', שאנוכי השם זה מצד גדולתו יתברך ולא יהיה לך, זה מצד מה קורה עם חלילה, מתעלמים ממציאותו יתברך. אז גם פרקים י"ז י"ח זה בעצם עומד על המנטרה הזאת. שפרק י"ז ברר לנו מה זה מחויב המציאות, לשבורך הוא מחויב המציאות, תורה מחויב את המציאות, ישראל מחויב את המציאות. פרק י"ח היה עסוק בלהסביר לנו מה קורה כשמתעלמים מחויב המציאות, מה קורה כשבא פרעה ואומר מי השם אשר ישמע בקולו, או מה קורה כשבאים קורח ועדתו ומערערים על כל מחויבות המציאות של התורה והופכים אותה ללא מחויבת המציאות. אז בעצם פרק י"ח הוא בא בהרבה מובנים להשלים את פרק י"ז על צד השלילה. אם חלילה לא נלך על פי הסדר של מחויבות המציאות, אז לאן נדרדר, עד כדי כך שאנחנו נבלעים באדמה ונעלמים מן העולם. אז זה היה הפתיחה. אפשר היה לחלק את השמינייה הזאת ל4 זוגות ולהגיד שי"ז י"ח את הסוכים כמו שהסברנו עכשיו בבירור מחויב במציאות של כלל ישראל, שי"ט כ"ף הסוכים בבירור עניינם של האבות, מה הם כן קיימו בתוך התורה, שכ"א כ"ב הסוק בבירור עניינו של משה רבנו, איך הוא בסוף כן יכול לקבל את התורה, ושכ"ג כ"ד הסוכים בבירור היחס בין האדם למלאכים, בין עולם החומר התחתון לבין העולם הרוחני העליון, ואיך יכול להיות שבסוף תורה יורדת לתחתונים. וזה נדמה לי חלוקה נכונה, רק שתף נראה שיש מעברים קצת בתוך החלוקה הזאת, אבל נדמה לי שכמהלך כללי אז נכון להסתכל ככה על הפרקים הללו. תורה ניתנת רק לכלל ישראל, אז מה בכל זאת עשו האבות, אז איך משה רבנו יכול להיות שם כאדם פרטי, ובסוף ברור עקרוני של כל היחד בין החומר והגשם לבין עולם הצורה והרוח העליון. בדיוק, לכן אני אומר שיש מעברים קצת ביחידה בכף ג' ובמובנים מסוימים השלמה של כף א' כף ב', תכף נראה שגם כף הוא הכנסה לכף א' כף ב', כן. י"ט וגם התחלנו שבוע שעבר. אז בפרק י"ט וכף המהר"ל ענה על 2 שאלות ביחס לאבות. הוא אמר שיש 2 ברורים שצריך לעשות ביחס לאבות ולימוד עולם התורה. אחד זה מה האבות חויבו לעשות, זה פרק י"ט, וכף זה מה האבות עשו מעצמם, זה פרק כף. בפרק י"ט המהר"ל התייחס לעובדה שאברהם אבינו חויב במצוות מילה, ושיעקב אבינו חויב במצוות גיד הנשה, ובפרק כף הוא יותר מתייחס לעובדה שאברהם אבינו וישמור משמרתי חוקותיי ותורותיי, או שיעקב עם לבן גרתי, שהם קיימו את התורה מרצונם. אמרנו שבפרק י"ט המהר"ל מברר שיש 5 קומות בבניין היסוד של קבלת התורה בעולם. שבתחילה כשנברא האדם ניתנו לו 6 מצוות בני נוח. וחילקנו פעם קודמת את 6 המצוות הללו ל3 הזוגות, כנגד הלמעלה, למטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, שזה בעצם כולל את כלל המציאות. אמרנו ששפיכות דמים וגזל זה כנגד היושר, כנגד הימין והשמאל, ושברכת השם ועבוד הזרה זה כנגד התנועה הנבדלת של המעלה למטה מול הקדוש ברוך הוא, ושהדינים והגילוי הראיות זה בין אדם לעצמו, זה כנגד העומק וההוצאה שלו לפועל. זה הייתה הבריאה הראשונה בעצם, השלב הראשון שבו נברא העולם, ושיש לאדם יכולת להתחיל ולקדם אותו, גם אם בעיקר בצד השימור של החומר. נוח, בשלב השני של המציאות, קיבל את המצווה השביעית, כן, זה השלמת עולם הטבע, זה המצווה השביעית של נוח, וזה אמרנו, זה העיר את השם יוצרו, זה נקודה פנימית של כל זה. העבר מן החי דורש מן האדם להתאפק, לא נאסר עליו שום דבר, הוא יכול לאכול את הבשר הזה, אין שום בעיה, אבל ימתין לפני שהוא עושה את זה. זה בונה בעצם את כל היחס הנכון למצוות, שכל המצוות דורשות מאיתנו שהוא איפוק נפשי מיוחד של יראת שמיים. אברהם אבינו אמרנו מקבל כבר את המצווה השמינית. העולם הולך ומתקדם עוד שלב. אז גם אברהם אבינו לא יכול להוביל את העולם עד לקבל התורה שלמה, אבל הוא יכול לקדם את העולם עוד שלב למדרגה השמינית שהיא על הטבע. לכן זה המספר 8, לכן זה מצוות השמונה המיוחדת של ברית המילה, שאברהם אבינו יכול להוציא את העולם מהאטימות שלו, האטימות הכוונה הסגירות לעולם רוחני. העובדה שאנחנו כולנו שוכנים בתוך עולם חומרי מאוד מאוד מאוד, אברהם אבינו פותח את הפתח הראשון, הוא הראשון שקורא בשם השם, הוא הראשון שהיחס אליו הוא נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אברהם אבינו מוריד את שם השם לתוך המציאות, יש פתח של המדרגה השמינית, ויעקב אבינו יוצר כבר שלב רביעי, זאת אומרת אדם הראשון זה שלב ראשון, נוח זה שלב שני, אברהם שלב שלישי, יעקב יוצר שלב רביעי, שבו יש איזושהי עצירה מסוימת, התכנסות פנימה, הימנעות מגיד הנשה, להיזהר שלא לרדת למקומות הנמוכים המסובכים בתוך המציאות. ואחרי 4 השלבים הללו, שהאומה הישראלית כן הולכת ובונה במציאות, או האבות כאנשים פרטיים בונים במציאות, אז אפשר יהיה להגיע לשלב 50 מחויב המציאות, שהוא יהיה שלב של קבלת התורה. זאת אומרת, צד ראשון, מה שמתברר בפרק י"ט, האבות, גם אם הם לא יכולים לקבל את כל התורה כולה, אבל הם בהחלט יכולים לתת לנו אבני דרך של התקדמות בדרך אל. נוח מקדם את המציאות אחרי המבול, אברהם אבינו בהופעתו מקדם את המציאות אל עבר המושגים הרוחניים, יעקב מגדיר את המציאות נכון כדי שתוכל לפעול. יש דרכים שאפשר להתקדם, לא כבשנו את ההר בבת אחת, העולם כן פעל והתקדם לקראת ימי קבלת תורה. זה נכון שעדיין אנחנו עוד לא בתורה שלמה, עוד המציאות רחוקה מאיתנו, אבל בהחלט יש כבר דרגות שהקדוש ברוך הוא כופה את המציאות להתקדם בהם, מחייב את המציאות. אברהם אבינו חייב, הוא וכל בני ביתו, לעשות ברית מילה ממנו ואילך, כבר זה חלק מן המושג בתוך המציאות, מושג מחייב. אבל פרק 20, וזה עוד לא הספקנו להאריך פעם קודמת, הר"ל מברר שחוץ ממחויבי המציאות שהקדוש ברוך הוא כפה על האבות, האבות גם יצקו תוכן רוחני על פי השפעת נפשם הגדולה מרצונם האישי. ופה כדי לברר את זה אומר המהר"ל צריך לשים לב לשני הבדלים. אצל אברהם ממש מפורש בתורה שהוא שמר תרי"ג מצוות. וישמור משמרתי חוקותיי מצוותיי ותורותיי. אצל יעקב לא מפורש בתורה, אבל רמוז בתורה. עם לבן גרתי. שתרי"ג מצוות שמרתי אומרים חז"ל, יש כאן רמז בתורה. שיעקב זה לא מפורש כמו אברהם, וזה עדיין רמז שיעקב שמר את תרי"ג מצוות. ואצל יצחק אבינו אין רמז כזה. בכלל הוא רמוז בתורה שיצחק שמר, מן הסתם, אברהם שמר תרי"ג מצוות אומר המהר"ל, יעקב שמר תרי"ג מצוות, יצחק מסתום שמר תרי"ג מצוות. אולי אפילו אפשר למצוא בחז"ל כמה הערות בדבר הזה, אבל זה לא, אין רמזים כמו אצל יעקב, וזה לא מפורש כמו אצל אברהם. הערה שנייה אומר המהר"ל, שכשרצו להדגיש בתורה או בחז"ל, מה בכל זאת שמרו יצחק ויעקב, אז אצל יצחק הודגש שהוא שמר על מצוות שחיטה. אצל יעקב הודגש שהוא שמר על מצוות השבת. אומרים תשים משבת קודש, רגליך עשו רבסיך ביום קודשי, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. ואצל יצחק, המדרש הפורסם, אמרו על יצחק שיזיר את עשיו, שישחוט יפה וכו'. אז רואים שיש הבדל בין האבות איך שמוגדר לנו שם שמרות כל התורה כולה, ושתיים, יש הבדל על איזה מצווה מתמקדים חז"ל בתוך עולמם של האבות. אז אומר המהר"ל שפה יש פתח בעצם, והפתח הזה חשוב לנו גם תכף נראה לגבי פרק א', יש פה פתח להבין את עניינם של האבות, את עניינם של שלושת המידות שמופיעים בכלל בעולם, שזה החסד, הדין והרחמים, ומתוך כך להבין למה כל אחד מהם נקע דברים או תפקידים אחרים בעולם. רק נזכיר אבל שכבר בפרק י"ז אמרנו בעצם, אז למה האבות לא קיבלו את התורה? כי בסוף האבות זה לא מחויב המציאות, האבות זה חלק מן המציאות, האבות זה תפקיד מסוים במציאות, האבות אין בהם את השלמות של המציאות הכוללת כל שיש באומה הישראלית. אברהם אבינו הביא לעולם את החסד. חסד זה השפעת טוב מוחלט. החסד זה ההורדה האלוקית למציאות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, 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 לתת. כמו שהפרה רוצה להעניק את העגל בלי סוף, היא רוצה לתת לו, היא מתוך החיבור הגדול שלה אליו, אז כך הקדוש ברוך הוא, כל רצונו זה להשפיע את הטוב האלוהי העליון לתוך המציאות. ללא קשר לכלים, נכון, הפרה רוצה להעניק יותר משהגר יכול לנהוג, ללא קשר לכלים, ללא קשר לבקשה, ללא קשר לרצון, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב עם המציאות. לכן אצל אברהם אבינו החסד הוא בצורה בלתי פרופורציונלית או לא רציונלית מבחינתנו. כן, כשאנחנו לומדים על אברהם אבינו ושלושת המלאכים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, זה פשוט לא נורמלי המציאות הזאת. האדם הוא חולה, חז"ל מדגישים לנו, וחום היום, והוא בן מאה, והוא רואה אותם ברחוב, והוא צריך לרוץ אחריהם, והוא צריך להביא אותם בכוח, הוא מביא להם אוכל במדים וכו' וכו'. זה רצון להיטיב, 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 בצורה בלתי נגמרת. זה אברהם אבינו, הוא מבטא את החסד האלוהי. החז"ל, וגם המהר"ל פה בפרק, מדמים את זה ללבן, הרבה פעמים זה מדומה לשלג. הבנה, הלבן, אין לו גבולות. הכל לבן. הלבן זה הצבע הבסיסי שבמציאות, שבה הכל לבן. אם אדם עכשיו רוצה לצייר ציור, אז הוא לוקח דף לבן, כל הדף לבן. עכשיו הוא רוצה בתוך הדף, הוא צריך לצייר צבעים מסוימים. אבל כל הדף הוא לבן, מוחלט, אין לו סוף ללבן הזה. הוא צבע שיכול להופיע בכל מקום, ורק עליו אתה בונה. אז הלבנות הזאת, ההשפעה הזאת מלמעלה, הירידה הבלתי נגמרת הזאת מתוך המציאות העליונה, זה אברהם אבינו. יצחק הוא בדיוק הפוך. אם אברהם הוא צד א', אז יצחק מבטא את צד ב'. יצחק מתבטא במידת הדין. דין זה אומר, מה שמגיע לך תקבל, מה שלא מגיע לך לא תקבל. זה הכל בדין. חסד אומר, אני רוצה לתת. ודין אומר, תבדוק אם מגיע לך. כשאדם עומד לפני הדיין, הוא מזמין אותו לדין, הוא כולו רואה, די אמא מפחד. יום הדין זה יום של אמא. למה? כי עכשיו אם מגיע לי אז יהיה, ולא מגיע לא יהיה. יצחק מבטא בדיוק הפוך את הצמצום המוחלט בתוך המציאות. מי שזוכר בהקדמה השלישית לגבורות, כשאמר על גדר את הדברים הללו, אז הוא הגדיר בעזרת גמרא בברכות, שהחסד האלוהי זה הביטוי של בריאת העולם, והדין האלוהי זה הבירור של יציאת מצרים. כי בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא השפיע הכל לכל בריאותיו ולא הגבלה. ביציאת מצרים קרה בדיוק הפוך, הוא הגביל מאוד 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 את הבחירה. הוא בחר עם מאוד מאוד מסוים, אשר בחר בנו מכל העמים, רק אנחנו נבחרנו. שכשאדם הולך לבריאת העולם, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב את הכל, חפץ בכל, כולם בריאותיו, הכל נברא בצלם אלוהים, מציאות שלמה אדירה כזאת. ואילו ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, מתבטר בדיוק הצד ההפוך של הדבר הזה, חז"ל אומרים, זה הגדולה וזה הגבורה, זה החסד וזה הדין, זה הצמצום. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. נקודת הכיבוש, נקודת הצמצום, נקודת הדין, זה נקודה בחירית מאוד מאוד מסוימת, מאוד מאוד מצומצמת. יצחק פועל בדיוק הפוך מאברהם. יעקב הוא מידת הרחמים. יעקב הוא חיבור של שני הדברים הללו. הרחמים הגדיר המהר"ל חכמים כמות בנצח, זה החסד שבדין או הדין שבחסד. זאת אומרת, בתוך עולם החסד יש צמצום, או בתוך עולם הדין, בתוך עולם הצמצום יש הרחבה. הרחמים זה מה שמגיע לך, אבל ברחמים. חסד זה נתינה בלתי נגמרת. כשאתה רוצה לתת חסד, אתה בכלל לא בודק שום דבר, פשוט נותן. רחמים זה אתה נותן למי שמגיע לו. לא בדיוק במסורה שמגיע לו על פי הדין, כי אתה כן מרחם, אתה כן אוהב, רחמי כידוע בארמית הכוונה אוהב, אני כן אוהב, אני כן רוצה לתת, אבל. יש אבל, יש צמצום. הדין מצמצם את החסד, או החסד מרחיב את הדין, יש שילוב בין שני הדברים הללו. המהר"ל בפרק שלנו אומר שתורה היא ניתנה באש שחורה על גבי אש לבנה. האש הלבנה זה החלק מתחת שכותבים עליו, אין לו הגבלה. הוא כתוב בלי סוף. גם אדם שלוקח היום גביל של ספר תורה, אז הגבילים הם ארוכים, הנה ים, ארוכים, ארוכים, יש גביל נשפר, בלתי נגמר. עכשיו אתה לכתוב עליו. לדייק עליו, לצמצם עליו. האות השחורה היא הנקודה מאוד מאוד מצומצמת ומדויקת. כשהסופר כותב את האות השחורה, אז הוא מאוד מאוד נזהר עכשיו, שהיא תהיה בדיוק במקום שלה, שהיא לא תתרחב, שהיא לא תתפשט, שהיא תהיה בדיוק בנקודה שהיא צריכה להתמקם בה. כן, יש הבדל גדול בין הצד השחור בכתיבה לבין הצד הלבן. הצד הלבן זה כל הלמיטה אחת, זה כל מה שקיים שם בלי סוף. והצד השחור זה לברר את הדברים הללו. כן, אומר המהר"ל, היא חרוטה ויש חורה שהיא ניכר לגמרי, אמיתת הדברים שהם ברורים בתורה. צריך לברר עכשיו, לא הכל הגביל הוא שווה. יש נקודות מסוימות שבהן הכתב מופיע, רק בנקודות מאוד מאוד מסוימות, יש את הכתיבה השחורה על גבי הדף הלבן הבלתי נגמר. לכן אומר המהר"ל, יש הבדל גדול בין אברהם, יצחק ויעקב. אברהם ויעקב הם יושבים על אותו צד אלוהי. הם שניהם תנועה שהיא ממעלה למטה. החסד הוא ירידה אלוהית ממעלה למטה, וגם הרחמים זה ירידה אלוהית גדולה ממעלה למטה. לעומת זה יצחק, שהוא פועל בדין, הדין זה לפי המידות שלנו, זה לפי מה שאנחנו עושים, זה תנועה שעיקרה, זה דווקא תנועה ממטה למעלה. זה לפי מה שאתה עושה, זה מאוד מאוד מדויק. אם עשית יהיה, לא עשית לא יהיה, זה תנועה הפוכה לגמרי. זאת אומרת, בניגוד לשפעה האלוהית היורדת ממעלה של החסד והרחמים, הדין הוא דווקא פעולה שבא ממטה למעלה. לכן אברהם אבינו, הוא ישר נדבק בתרי"ג מצוות. כל מה שהקדוש ברוך הוא מוריד למציאות, זה דבר נפלא. כל תרי"ג מצוות שהקדוש ברוך הוא מוריד למציאות, אנחנו רוצים אותו. אברהם אבינו ישר קופץ כמוצא שלל רב על כל תרי"ג מצוות שהקדוש ברוך הוא הוריד למציאות, את הכל אפשר לעשות. כל המצוות הללו הסברנו בפרקים הראשונים, הם מחברים אותנו לעולמות העליונים. אברהם רוצה את הכל, אין שום מגבלה, אין שום עצירה של הדבר הזה. גם יעקב מוריד את המצוות ממעלה למטה. אבל אצל יעקב זה כבר רק רמוז, כי עוד המציאות עוד לא לגמרי בשלה לדבר הזה. מידת הרחמים אומרת שאכן אנחנו רוצים את השפע האלוהי, אבל עם מגבלות מסוימות, אם יש התאמה מסוימת, אם יש סדר מסוים בדבר הזה, זה צריך להיות ברור כמו הצבע השחור. לכן גם יעקב דבק בכל המצוות כולם, אבל זה כבר רק יותר ברמז מאשר בבהירות של אברהם אבינו. יצחק לעומת זה הוא מבטא תנועה בדיוק הפוכה. יצחק הוא קודם כל צריך התאמה של המציאות. מה אתם שופכים לפה מצוות, מצוות, מצוות שעוד לא נתחייבנו בהם? אברהם מרחיב את המציאות, כל הזמן מרחיב אותה, מרחיב אותה, מוריד לה את המצוות. יצחק לא רוצה להרחיב את המציאות לכאורה. יצחק תפקידו, יכול שבאופן אישי יצחק שמר את כל המצוות כי אדם הוא אדם גדול, אבל יצחק תפקידו במציאות זה לא לתת למציאות את הרוחב ואת ההתקדמות הבלתי נגמרת שלה, אלא להתאים את המציאות למדרגה שהיא אמורה להיות בה. לכן אברהם אבינו מוריד שפע אדיר למציאות, ובא יצחק בדיוק הפוך, והוא לא, הוא לא רוצה תרי"ג מצוות. כי יצחק אבינו אומר, המציאות עוד לא ראויה לזה, המציאות עוד לא שם, למה אתה מרחיב את המציאות כל הזמן? למה אתה כל הזמן פותח לנו הרחבות, 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 הרחבות? אנחנו מסוגלים לעמוד בזה. לכן יצחק ואברהם מבטאים צדדים הפוכים. אם אצל אברהם כתוב, וישמור משמרתי תורת הרכבותיי, אברהם אומר, יש מצוות, תרחיב את המציאות, תן לנו עוד, תן לנו עוד, תן לנו עוד. בא יצחק ואומר, תגביל את הדבר הזה. לכן יצחק נמדע דווקא מצוות השחיטה, מצווה של דין, מצווה של הגבלה. חיות, אסור בכלל לאכול חיות, אנחנו מרחיבים את המציאות, נותנים לכולם מקום, אומר יצחק, לא, לא, תגביל, 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 תערום. בא יעקב אבינו ומחבר בין הדברים. אפשר לתת למציאות, אבל אם היא תהיה בהתקדמות טובה. לכן יעקב הוא מידת שבת. שבת זה מציאות שבה, כן, מצד אחד יש הרחבה גדולה, יש אור גדול. מצד שני זה בגלל שהמציאות כן התעלתה קצת ליום השבת. יעקב אבינו כן הולך עם אברהם אבינו. צריך לתת את המצוות למציאות. אבל עדיין הוא מגביל את זה, זה לא מפורש לגמרי. צריך שיהיה ראויות מסוימת למציאות. לכן יש ביעקב את הצד השלם הזה של הופעת השבת. לכן אומר המהר"ל, האבות כדי להבין את המהלך העצמי שלהם, צריך לשים לב שיצחק ואברהם זה דמויות הפוכות לגמרי. אברהם מנסה להרחיב את המציאות בלי סוף. אברהם הוא שייך לכולם, הוא אב המון גויים, כל הגויים מעריצים אותו, כל הגויים מחוברים אליו, כל המציאות ששייכת אליו. יצחק אבינו בדיוק הפוך, יצחק הוא הכלי המצמצם את הדבר הזה. יצחק אבינו מבקש מהמציאות להתאים את עצמה. לכן גם מתברר למה בפרק י"ט אין מדרגה שנקראת מדרגת יצחק. יש מדרגה של שש מצוות הראשונות, אחר כך באה המצווה השביעית של נוח, אחרי זה בא אברהם אבינו מצווה השמינית, ואחרי זה מדגים יעקב אבינו. יצחק לא דוחף את המציאות עוד שלב. יצחק תפקידו לטבוע מאיתנו לעמוד בדין, לטבוע מאיתנו לעמוד כמו שצריך על מה שאנחנו רואים לו. אז אחרי שאברהם מרחיב את המציאות במצוות המילה, יצחק לא מנסה להתרחב עוד. יצחק כל מה שהוא עושה זה מנסה לשמר את כך שאנחנו נהיה ראויים למדרגה שכבר אברהם נתן לנו. אין עניין עוד להתרחב, אנחנו לא עומדים כמו שצריך במדרגה. אברהם בחייתו תרחיב את המציאות ותרחיב אותה ותכניס עוד ערבים לתוך האוהל ועוד כל מיני אנשים לתוך המציאות. לכולם יש מקום. בא יצחק ואומר, תגביל את הדבר הזה. אנחנו צריכים לפעול עכשיו ממטה למעלה, לנסות ולהעט את הפעולה הגדולה הזאת. לכאורה מרד סתה פה קצת מן הנושא, כי פרקים יוצאת כף באו להסביר לנו למה אבות לא קיבלו את התורה ומה הם בכל זאת עשו. אבל נדמה לי שלא בכדי הוא נקט את זה, כי זה יעזור להבין טוב את פרק כף א'. בסדר? אז זה עיקר הנושא שלנו היום, זה פרק כף א', וזה משה רבנו. איך יכול להיות בסוף שקם בן אדם שקיבל את התורה?
פרק כף זה חילוק ונצות עושה לא תעשה.
כן. תדעו אולי נוצא לדחזור לזה. בפרק כף א' עולה השאלה, אחרי כל מה שהסברנו, שהתורה היא כללית, שאנשים פרטיים, גם אם גדולים וענקים כמו אברהם אבינו ויצחק ויעקב, הם לא יכולים לקבל את התורה, איך בסוף יכול להיות שאדם בסדר גודל של משה רבנו, גדול ככל שיהיה, אבל הוא בן אדם בסוף, איך הוא יכול להיות נותן התורה? איך יכול להיות בסוף בן אדם שמקבל את התורה? אומר המהר"ל פה בתחילת הפרק, זה בגלל שצריך להסתכל על משה רבנו כמו הלב של המציאות. מה המיוחד בלב? לב זה האיבר הכי לא יעיל בגוף. הידיים הם עושות דברים. הרגליים עושות דברים. העיניים, אני משתמש בהם כל הזמן, באוזניים, בפה. רק הלב הוא חסר כל טעם, מה זה עוזר לי שיש לי לב? אין שום תועלת בלב. הוא איבר מאוד לא יעיל. בוא תעשה משהו עם הלב שלך עכשיו. אבל הלב ברור לכולנו שהוא היסוד שעליו הכל מושתת. כל תפקידו של הלב זה להזרים את הדם כדי שהידיים יוכלו לזוז. בלי לב אין ידיים, בלי לב אין רגליים, בלי לב אין עיניים וכן הלאה וכן הלאה. הוא אומר המהר"ל, המיוחד במשה רבנו זה לא שהוא תופס פרט במציאות, כי אז הוא באמת היה נשאר כמו אברהם יצחק ויעקב. משה הוא פשוט הלב של המציאות. הענווה הבלתי נגמרת של משה רבנו הופכת אותו להיות חסר כל תפקיד. אין לו שום הגדרת תפקיד יעודית משל עצמו. כל מגמתו, כל מהותו של משה רבנו, זה שהוא המזרים את האנרגיה למציאות, וכל המציאות פועלת בזכותו. כדי להבליט את הדבר הזה, אומר המהר"ל, ששתי מצוות ראשונות נצטוו ישירות מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך, זה היסוד המהותי שעליו כל העולם מושתת, ואחר כך, 611 מצוות בגימטריה תורה צריכים להינתן לאומה הישראלית. אבל איך הם ינתנו לתורה, לאומה הישראלית? איך אפשר להוריד את התורה הגדולה הזאת לתוך המציאות? צריך מישהו שהוא מיוחד, שיוכל להיות מחבר בין העולם העליון לבין העולם התחתון. זה תפקידו של משה רבנו. הלב הוא מקבל את הדם ומזרים את הדם. מקבל את הדם ומזרים את הדם. הוא לא שכלום של עצמו, רק של כולם. משה רבנו יהיה צריך להיות זה שמקבל את התורה ומעביר את התורה. מקבל את התורה ומעביר את התורה. בלשון חז"ל יש ביטוי חריף למשה רבנו, נקרא סרסור. הוא מסרסר. הוא על תקן המעביר של התורה מצד לצד. הקדוש ברוך הוא צריך להוריד תורה למציאות, צריך מישהו שאין לו שום תפקיד של עצמו. סרסור, מה סרסור עושה? כלום, הוא נציג של ההוא ונציג של ההוא. לא הנויטן ולא המקבל, הוא סתם תקוע באמצע. כמו הלב כזה, רק בלי הלב הזה, בלי הסרסור הזה, שום מעבר לא יהיה מצד לצד. מה עושה משה בתור מעביר התורה? כדי להדגיש את זה, משתמש המהר"ל בשתי השוואות שעושים חז"ל. השוואה אחת לבלעם הרשע, והשוואה אחת לשלמה המלך. אומר המהר"ל, למשה יש יתרונות על בלעם, אף לא יפה גם לבלעם יש יתרונות על משה. למשה יש שלושה יתרונות על בלעם, פה אל פה, ופנים בפנים, והוא עומד בזמן הגילוי, אבל גם לבלעם יש שלושה יתרונות על משה. בלעם החזה שדאי חזה, הוא יודע עם מי הוא מדבר, והוא מקבל את הנבואה בכל שעה, והוא יודע מה עתיד הקדוש ברוך הוא לדבר עמו, ומשה לא. אז מה המיוחד כל כך במשה? גם בלעם הרשע יש לו יתרונות על משה. אומר המהר"ל, כל היתרונות של בלעם, זה בעצם בא לבטא את החסרונות שלו. זה בעצם בא לבטא את הטעות היסודית שלו בהקשר הזה. לא, כדי להמשיל את זה, למה אנחנו נסביר, אני חושב, למשל רגע פשוט, זה כמו שעכשיו יש מסלול מכשולים, צריך לזחול מתחת למכשול. אז יש בן אדם, יש לו יתרון, הוא גבוה. כן, אבל היתרון הזה בדיוק עכשיו הוא לא מתאים. יתרון מאוד מאוד גדול, אבל עכשיו צריך דווקא את האנשים הקטנים והרזים והנמוכים שיצליחו להזדחל את הפנימה. אז לפעמים יש לאדם יתרונות, אבל כל היתרונות הללו הם לא שייכים בכלל לנושא שעליו עכשיו אנחנו מדברים. היתרונות של בלעם, אם תכף נראה, יתרונות אמיתיים, זה באמת אמיתי, הוא באמת יודע מה הקדוש ברוך הוא תדבר עמו. הוא באמת מחזה שדאי חזה יודע מה לזהות את הקדוש ברוך הוא. אבל באמת היתרונות הללו הם כולם לא שייכים למקום הזה. כי מה עניינה של נבואה? עד עכשיו בררנו בעריכות בספר מה עניינה של תורה ומה עניינה של מצוות. אולי נברר עכשיו גם מה העניינה של נבואה. האם עניינה של נבואה זה לפגוש את הקדוש ברוך הוא? זה העניין אצל הנביא? או שהעניין של נבואה זה להוריד את התורה לתוך המציאות? למה הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות של נביא? בתור פרס. יש בן אדם אחד, הוא מאוד נחמד, הוא מאוד צדיק, אומר לו, קדוש ברוך הוא, אני אתן לך פרס, אתה תבוא לפגוש אותי. תפגוש את המלך. איזה יופי. ומה נעשה עם זה שתפגוש עם המלך? פגשת את המלך. זה פרס מאוד מאוד גדול, בשביל זה יש נביא בעולם. או שמה ברור שלו בשביל זה יש נביא. נביא במציאות יש, כדי שהוא יוכל לקבל את דבר השם, ולהוריד אותו לתוך המציאות התחתונה. בסדר? בלעם הרשע, כל הנבואה שלו, אומר המהר"ל, היא טומאה אחת גדולה. כל היתרונות שלו הם יתרונות עקומים לגמרי לגמרי. בלעם, הוא לא עסוק במה הקדוש ברוך הוא אומר לו ורוצה לבטא. הוא כבר יודע מה הקדוש ברוך הוא הולך להגיד גם מחר. הוא בכלל לא צריך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו להעביר נבואה מסוימת. הקדוש ברוך הוא מתנבא לנביא מסוים, משהו מסוים בשעה מסוימת. בלעם הוא גם יודע כבר מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, מה יהיה לנביא ההוא, מה יהיה בעתיד. הוא בכלל לא עסוק בשמיעת דבר השם. הוא כמו מי שנכנס לתוך החדר של המלך ורואה את כל האוצרות של המלך. אבל המלך לא רוצה לתת לך את האוצר הזה עכשיו. אבל אני כבר יודע איזה אוצרות יש למלך. אתה עסוק במפגש עם המלך, ולא במפגש עם מה שהמלך רוצה לתת. לכן כשהמלך רוצה לתת, אז בלעם נופל. הוא לא שייך למדרגה הזאת. כשהמלך רוצה לדבר עם מישהו, כשהמלך רוצה להעביר את המסר, כשהמלך רוצה לתת את הנבואה, שם בלעם נופל. הוא לא פה אל פה, הוא לא פנים אל פנים, והוא לא יכול לעמוד. מה הכוחו של בלעם? בלעם יכול לחדור לתוך המעמקים של המחבואים של המלך, כמו במשל שמשתמש המרב, הטבח. הטבח יודע מה ניתן בארוחה עוד לפני שהייתה את הארוחה. איך, מה, בגלל שהטבח הוא אדם מאוד מאוד חשוב? לא, בגלל שהטבח יש לו אישור כניסה לתוך המטבח. אז הוא לא מוזמן לארוחה, הטבח. כשתגיע ארוחה יגידו לטבח, אדוני, תלך, אתה לא... סליחה, אני גם רוצה לאכול. אתה לא רשאי לאכול פה עכשיו. עכשיו זה ארוחה חשובה. עכשיו נשארים רק המלך והנביא. ומה איתי? אתה תלך. אבל הוא יודע הכל. הוא יודע מראש מה הולך להיות. והוא כל שעה שמה, הטבח כל שעה יכול להיכנס למטבח. אף פעם לא אומרים לו לא. אף אחד לא בודק מתי הוא נכנס למטבח ומתי הוא לא נכנס למטבח. והטבח הוא גם זה שמכיר את המלך הכי טוב, הוא ראה את המלך, הוא נכנס שם ומציץ בפנים. כן, אבל הטבח הזה, בלעם הרשע, הוא עסוק בלפגוש את המלך. הוא רוצה לראות מחזה שדי חזה. הוא בכלל לא מעביר את הנבואה. הוא רוצה לתת נבואות משל עצמו. הוא מנסה להמציא את הגלגל. כל מהותו של בלעם זה שהוא מנסה להשתמש במה שהוא רוצה. הוא רוצה לקלל. נכון, חז"ל אומרים שזה לא קרה רק בפרשת בלעם, אלא שכבר קרה לפני כן. למה בלק קורא לו? כי כולם יודעים שבלעם הוא יודע לעשות תהליכים מאוד מאוד גדולים. הוא עזר לסיחון, לנצח את מואב וכו'. בלעם הוא לא מעביר את דבר השם. בשום תצורה שהיא בתנ"ך, אנחנו לא פוגשים את בלעם כרוצה להעביר את דבר השם. אולי זה נכפה עליו. בלעם, הוא רוצה לפגוש את השם ולדעת איך אני יכול לעקוף את השם, להשתמש להשם באוצרות, אני יודע מה יש לו באוצרות, אני יודע מה אני יכול לקחת. משה רבנו הוא נביא. הוא נביא של קדושה, הוא נביא של אמת. מה עושה נביא של אמת? כלום. הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע איך המלך נראה. הוא לא יודע מה המלך ילך להגיד לו. הוא לא יודע מתי המלך מדבר אליו. הוא מתעלה ומתעלה ומתעלה להגיע לאותה מדרגה שבה כשהמלך יגיד לו משהו, הוא יוכל לקחת אותו ולהוריד אותו למטה. בתור מה? בתור הלב שמעביר את זה הלאה. זה לא להיית למגר מכלום. בלעם יורד למטה עם שלט. אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא. אני יודע מה הולך להגיד. בלעם עסוק בלחצין את עצמו. משה רבנו הוא ענב מכל אדם. אין לי כלום. כמו שאמרה לגד בפרק כף ג' את המדרש, שהשטן מחפש את התורה. הוא בא למשה, אומר לו, תורה אצלך? הוא אומר לו, אצלי התורה, אני ראוי לקבל תורה. הוא אומר לו, משה, הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה? התורה אצלך? הוא אומר לו, התורה אצלי? משה באמת לא מחזיק, אצלי, אני סתם, עכשיו במקרה, אני מעביר אותה הלאה. אני כלום. אני כמו הלב שרק מעביר כאן את הדברים. מהו הנביא העליון? מי הוא נותן התורה? מי שהוא לא כלום מצד עצמו. האיש משה ענה בעוד מכל אדם שעל פני האדמה, הכוונה באמת, למשה אין שום תפקיד, הוא הפשוט המוחלט. פשיטות הכוונה, אין לי שום לבוש. אין לי שום תצורה. כשאתה לובש משהו, אז כבר יש פה משהו. יש לי לבוש הלבן, יש לי לבוש כחול, יש לי לבוש סגול. ואני פשוט מופשט מהכל. אין בי שום דבר, אין בי שום צד. אברהם הוא החסד. יצחק הוא הדין, יעקב הוא הרחמים, ומשה כלום. אין למשה כלום. הוא מופשט לחלוטין. ולכן הוא לא בא עם עומר משל עצמו. אברהם קידם את העולם למציאות של השמונה, יעקב נתן את המציאות של גדעון השה, ומשה, כלום. משה נתן את התורה, לא? לא, לא, זה לא אני, אני סתם הייתי פה. זה מובלט מאוד דרך התובנה הזאת ההפוכה בין בלעם לבין משה רבנו. העובדה הזאת היא שכשמשה עולה אל האלוהים, הוא לא עולה מצד עצמו, הוא לא כלום. הוא מחבר את המציאות אל האלוהים, לא את עצמו. לכן המהר"ל מדגיש במהלך הפרק שמה עניינו של הנביא, מעלת נבואתו של משה שהיה לו דבקות גמור בו התברך. אם אתם זוכרים בפרק ת', תראו איזה מאוד יתריד אותו כשלמדנו, שהמהר"ל כתב שם דבר מופלא. הוא כתב בפרק ת' על התורה, שהתורה היא לא מראה לנו מה הדרך הנכונה. אז זה יתריד אותך במשום. המהר"ל בפרק ת' כתב דבר מופלא. התורה לא מראה את הדרך הנכונה. זה לא שהדרך הזאת יותר נכונה מהדרך הזאת, זה פשוט תלוי לאן אתה רוצה ללכת. בא בן אדם אומר לך איך מגיעים לתל אביב, תיסע בכביש 4 ימינה. למה לא שמאלה? אפשר גם שמאלה, אבל אתה פשוט רוצה להגיע לתל אביב, תיסע ימינה. אם אתה רוצה להגיע לראשון לציון, תיסע שמאלה, מה לעשות? מה הדרך הזאת יותר נכונה מהדרך הזאת? פשוט זה תלוי לאן אתה רוצה להגיע. כן, כשהמהר"ל אמר את זה, אמרנו מה, עד כדי כך? תורה זה, זה שום דבר, כאילו תורה אין באמת, זה סתם, אני אקריא את זה רגע, רק זה. דמיון זה שני דרכים לפני האדם. והוא אומר, תלך בדרך הזה. אין הטעם שהדרך הזה דרך יותר טוב, יותר מצד עצמו. רק בשביל שזה הדרך שבו הגיע, מחוז חפצו ומעמידו נוכח דרכו. כך אין עניין המצווה והתורה ברור הדרך הנכון והישר. אלא שבדרך התורה יבוא להידבק בו יתברך. אתה רוצה להידבק בו יתברך? אז תלך ימינה, מי אמר זה יותר נכון? אין שום עניין בתורה שהוא יותר נכון, אלא הדבקות בו יתברך. נגיד זה בצורה יותר קיצונית. לפי הפרק שלנו. אין שום עניין במשה רבנו. מה עושה משה בתור נביא? כלום. תורה, לא, הוא רק אומר לך, תקשיב, אתה רוצה לדבק בשם יתברך, אז אני אבין לך לדבק בשם יתברך. משה, הסיבה שהוא יכול לקבל את התורה, זה לגודל פשיטותו והעובדה שהוא מתבטא לחלוטין כלפי רק דבר אחד. אני לא יותר נכון משום דבר אחר, אני רק יכול לדבק אותך בשם יתברך. תראה, הענבה של משה זה לא דמיון, זאת אומרת, משה באמת שם, הוא באמת חושב שלדבק כלום. באמת הוא לא שייך לשום דבר. זאת אברהם אבינו באמת סלל דרך במציאות. הוא הופיע את עולם החסד. יצחק אבינו סלל דרך במציאות. משה רבנו לא עשה כלום. עד כדי כך לא עשה כלום, שמיד אחרי זה יביא המהר"ל פרק ב', יבואו אנשי קורח ויגידו למשה, אנחנו לא מבינים. כל הבית מלא ספרי תורה. אז צריך איזה מזוזה קטנה בדלת? כולנו ספרי תורה, כל עדה כולם קדושים, אנחנו באמת, כולנו ספרי תורה, כולנו קיבלנו את התורה, מי המקבל של התורה? אנחנו. מי צריך אותך? וישמע משה ויפול על פניו. מי צריך אותו? הם כל כך צודקים. ובני קורח לא מתו. למה בני קורח לא מתו? כי יש אמת בטענה הקורחית הפשוטה הזאת, שמי צריך את משה רבן? הוא לא נותן כלום. זה המזוזה הקטנה בחדר שכולה ספרי תורה. כל התלית כולה תחלת, אתה עכשיו צריך עוד פתיל תחלת? זה כל כך אימת, הטענה. עד כדי כך יוצא לנו בעצם, שמשה רבנו, בלעם, זה אישו. בלעם בא מלמעלה, יש לו סיפורים, את מי הוא ראה, ומה הוא ראה, וכל ספר לך דברים, כל כלל, משה רבנו לא עשה כלום. משה כל עניינו, זה בידבר השם, משה אלמו. אז הוא אומר לך מה השם אמר. קח את משה, שים משהו אחר מקומו, שיגיד לך מה השם אמר. כן, אבל רק בגלל שמשה הוא כל כך פשוט, אין שום מציאות אחרת בעולם שהיא פשוטה חוץ משה רבן, שהוא הפשוט המוחלט. רק בגלל שמשה מצליח להגיע למדרגה כזאת של התבטלות וענבה מוחלטת וביטול כל מה שיש בו, הוא לא משאיר שום דבר בעצמו. אז בגלל זה הוא יכול להיות הלב. כולנו, יש לנו גם ידיים ורגליים, אנחנו גם רוצים לעשות משהו, להשאיר חותם, הנה אני עשיתי משהו. רק משה רבנו הוא לא עושה כלום. דווקא בגלל שהוא לא עושה כלום, הוא לא משאיר שום חותם, מכן הנה מספרך אשר כתבת, לא צריך אותי במציאות. אז אני יכול לחבר את כל המציאות. המהר"ל גם מדגיש בקצרה גם את הצד השני. משה מול שלמה. שלמה היה גדול מאוד מאוד. נכון? היה מלך, חכם מכל אדם וכו'. דווקא בו זה נראה שהמהר"ל מדגיש את העובדה ששלמה הוא יותר גבוה ממשה. שלמה, כידוע, קיבל את החוכמה. בינה היא מתחת לחוכמה. אבל למשה יש ממתת שערי בינה. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר, לקחת את העקרונות ולהוריד אותם לתוך המציאות. שלמה, אומר המהר"ל, הוא מלך. אין המלך בכלל שער בני אדם. מלך עניינו במהות שלו שהוא נבדל. הוא נבדל. אז לכן מלך זה שמה. משה, הוא יכול לקחת את השמה, אבל בעזרת ממתת שערי בינה להוריד את זה למטה. משה רבנו הוא הגיע אל העולמות העליונים, אבל ההגעה שלו לעולמות העליונים, בניגוד לשלמה שאולי גם נשאר בעולמות העליונים ומלך על עליונים ותחתונים, משה כל עניינו זה להוריד את הלמעלה למטה. כל עניינו זה לחבר דרך ממתת שערי בינה צעד אחרי צעד את המציאות העליונה לתחתונה. לכן אומר המהר"ל, השם שלו מבטא את זה. הוא הגיע עד למעלה, כמעט למעלה לשין, לא לתף. והוא מוריד את זה, זה תפקיד האמצע, האמצע תמיד מחבר בין הצדדים, זה המם של משה. הוא מוריד את זה עד להי. ההי זה חמשת הקומות הנמוכות התחתונות של הבריאה. משה עניינו זה להיות המחבר. הלב שמזרים את הדם מצד לצד. המם שהוא באמצע, האות האמצעית, האות 14, תור 27 אותיות, שמחבר את הגודל של הלמעלה של השין לתוך חמשת המדרגות התחתונות של המציאות. שלמה עסוק בלמעלה. משה מוריד זה למטה. והפוך אצל בלעם, אני חושב שפה הוא בא להדגיש את הצד השני, בלעם הוא עסוק בלחפש את האלוהים. משה מדביק אותנו לנמלה. משה בניגוד לבלעם יכול לקחת את המציאות ולהדביק אותה בעליון, משה בניגוד לשלמה יכול לקחת את העליון ולהוריד אותו לתחתון. שני הצדדים הללו, זה נדמה לי שני הצדדים שהוא רצה לרמוז בעצם בפרק כף, ולכן הוא הביא פה ברכות בפרק כף וחזר להדגיש את אברהם ויצחק. אברהם מסוגל לקחת את כל השפע הטוב העליון ולהוריד אותו למטה. יצחק מסוגל לקחת את המציאות התחתונה ולהפוך אותה להיות ראויה להיות דבקה בקדוש ברוך הוא. משה רבנו מסוגל לעשות את שני הדברים הללו. לקחת את הלמעלה ללמטה ולקחת את הלמטה ללמעלה. הרבה מובנים רק כדי להבין את זה קצת יותר טוב, הכוונה לתורה ולתפילה. משה הוא איש התורה וכדור משה הוא גם איש התפילה. נכון? 40 יום הוא מתפלל, מתפלל, מתפלל. תורה זה תנועה ממעלה למטה. תפילה זה תנועה ממטה למעלה. משה רבנו יכול לדבק את כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא בשני הצדדים הללו, אבל תמיד הוא על תקן המחבר, הוא לא מעצמו, הוא לא שום דבר, הוא רק מלמד אותנו תפילה. את כל עולם התפילה לומדים משה רבנו, בסדר? איך מתפללים שיש שעת שרה י"ג מידות וכו'. משה רבנו מלמד את המצד איך להתפלל, גם האל נערפן עלה וכו'. משה הוא מלמד אותנו את סדר התפילות. אחר כך, אנשי כנסת הגדולה יעבירו את זה עוד שלב לשלב יותר פסים מעשים. משה רבנו הוא נותן התורה, הוא מלמד סדר התפילה, הכוונה הוא עוזר לנו לשאוב מהקדוש ברוך הוא ולהידבק בקדוש ברוך הוא. בניגוד לבלעם הוא יכול להדביק אותנו בקדוש ברוך הוא, בניגוד לשלמה הוא יכול להוריד את כל המציאות העליונה. זה חיבור של אברהם יצחק. אברהם הוא זה שמוריד את כל השפע האלוהי לתוך המציאות, יצחק הוא זה שדורש מכל המציאות לעמוד בדין, להיות ראויה, להתרומם למדרגה האלוהית. לכן אברהם שייך לכל התורה כולה, משפיע עליהן כל התורה. יצחק בונה בנו את כל עולם התפילה. יצחק עומד בפינה הזאת ורבקה עומד בפינה אחרת, הם עומדים ומתפללים, מחברים אותנו למציאות העליונה. השני הצדדים הללו ביחד מופיעים אצל משה, וזה מה שהופך אותו להיות ראוי למסור את התורה, להעביר את התורה, לתת את התורה. העובדה שאין בו צד במציאות, העובדה שהוא יצליח לבטל לחלוטין, לחלוטין את המציאות שקיימת בו. הענווה המוחלטת הזאת, הגמירות הגמורה הזאת, היא מעלה את התהייה בפרק כ"ב, נגיד רק בקצרה, את התמיהה הגדולה של כוח ועדתו. אז בשביל מה צריך אתכם? אותך ואת אהרון אחיך. גם זה שוב, זה שני הצדדים. אם המהר"ל מדגיש ששני הצדדים, שתי השאלות, נכון? אם שואלים לפי המדרש שתי שאלות. אחד, תלית שכולה תחלת, למה צריך פתיל תחלת? זה מצד עולם המעשה. ובית שמונה ספרים, למה הוא צריך מזוזה? זה מצד הלימוד. אנחנו אומר המהר"ל, לימוד ומעשה. אז שוב, זה נראה שזה שני הצדדים. לימוד זה עולם התורה ממעלה למטה, והמעשה זה עולם המצווה, עולם ממטה למעלה. למה אנחנו צריכים מישהו שיחבר את שני הצדדים הללו, אם אנחנו יכולים עכשיו להעלות ולרדת לבד, כל העדה כולם קדושים, אנחנו המקבל, נכון? הרי כל הזמן הסברת לנו שכנסת ישראל, פרק י"ז, כלל ישראל, זה המקבל, נכון? לא טוב אנשים פרטיים, יש את כלל ישראל, רק כלל ישראל יש בו את האיכות והמהות והכמות הראויה כדי לקבל את התורה. אנחנו יכולים להמציאות, אומר קורח, זה אנחנו, כל העדה כולם קדושים, הוא כך צודק, כאילו, אחרי שלומדים פרק י"ז, אני יכולה צריך לעצור ולהגיד, רגע, קורח צודק לגמרי. בכל זאת, אומר המהר"ל, חייבים את המשהו הנבדל מבחוץ כדי להיות המחבר. אי אפשר שתורה תרד לתוך המציאות, חייב להיות מישהו שהוא נבדל. אצל משה הוא מדגיש שהוא נבדל, אצל אהרון מדגיש שהוא נבחר שלוש בחירות, בחרו את ישראל, בחרו את הלוויים, בחרו את הכהנים, בחרו את הכהן הגדול. כן, האנשים הנבחרים הללו, המיוחדים הללו, הם חייבים להיות אלה שמתווכים ומעבירים את התורה ממעלה למטה. היא חייבת מישהו שיעביר אותה. למה צודקים קצת כוח ועדתו, שמעתי קודם? כי ברגע שיש מתווך, המתווך עלול להכניס את עצמו לעסקה. ואז הדבר הניתן כבר ישתנה. אם המתווך הוא לא מספיק מדויק, אם המתווך שלו צד פרטי מסוים, אז הכל יתרסק. כי זה ישתנה בתודעה שלו. נכון, הדוגמה הטובה ביותר זה הפרק המפורסם בתחילת ספר שמואל, שבה שמואל, שהוא כידוע מצאצאיו של קורח, כן? שמואל זה מיוחס בדברי הימים לקורח, זה מה שרש"י אומר, שקורח ראה את שמואל יוצא ממנו, אמר מה יקרה לי, שמואל לא מבין את העם שרוצים מלך. הם רוצים מלך פרטי, מלך ככל הגויים. ומלך אצל הגויים זה מלך פרטי, מלך שיש לו אמירה. ברגע שיש מלך פרטי, אז כל המציאות תהיה מחויבת לעבוד לפי ההגדרות של המלך הזה, זה כבר לא מלך מלכי המלכים. מלך ישראל הוא צריך להיות מלך שמתבטל כלפי קודש הבריחו. מלך אצל הגויים זה מלך שיש לו אמירה מסוימת, הוא לוקח את העם לאן שהוא רוצה, לאן שהוא צריך. ושמואל נאמן לשיטת אביו הגדול, שאומנם טעה ביישום שלה, אבל בעקרונית יש בה אמת, שמואל מזדעזע מההגדרה הזאת, ואומר חס וחלילה, אנחנו לא נעבור דרך אנשים פרטיים, אנחנו לא נסתה את התורה כי הוא זה. מלך בעם ישראל יכול להיות רק שאול. מי זה שאול? איך מוגדר שאול? נחבא אל הכלים. הוא ענב, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. הוא, מה פתאום, אני מלך, אני... למה אתה מדבר אליי ככה? אני משפחתי הכי קטנה ואני הכי קטן, וזה בדיוק המלך, מצוין, זה מה שחפשים. מישהו שלא יביא את עצמו למלכות. כן, אל דוד המלך שיגיד, ואנוכי תולעת ולא איש, זה מלך. לכן ההגדרה הכי גדולה בתנך זה להיות עבד השם. משה הוא עבד השם, ישוע עבד השם, דוד הוא עבד השם. כלומר, עבד, אלי תאר, כלום, אני עושה מה שאומרים. זה ההגדרה של משה. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי, יום משה? או ואי אחרי מות משה עבד השם. ההתבטלות המוחלטת הזאת. אבל מצד שני צריך אותו. זה מה שבא בפרק הבית להדגיש. שלא נבוא ונטעה, אז אולי לא צריך אותו בכלל בכלל. חייבים אותו. חייבים משהו שיחבר את הדבר הזה. תורה לא יכולה להופיע לכל אחד ואחד באופן פרטי. מישהו חייב לתת אותה ולשמר אותה בצורה המוחלטת שלה. צריך למצוא מישהו כזה שיכול מצד אחד להעביר אותה ומצד שני לא לגעת לה. לא להכניס משל עצמו שום דבר. קורח טוען שאין דבר כזה. אתם זוכרים בפרק י"ח, וקורח עמד וטען, לא יכול להיות שאתם העברתם את התורה ולא נגעתם בה. ברור שיש פה נגיעה אישית. מי מינה אותך להיות מלך ואת אחיך להיות כהן גדול? אתם נגעתם בה, אתם מכניסים את האישו שלכם, אתם יש לכם מעצמכם פה, אתם מכניסים פרטים משלכם. תביאו לנו, נקבל את זה אותנטית. אומר המהר"ל, אין דבר כזה. אם זה יינתן ככה וכל אחד ואחד יקבל את התורה שלו, אז כל אחד יכניס את עצמו, כי אתם לא אנשים פשוטים, מה לעשות? האומה הישראלית ככלל, היא כלל עצום, אבל אף אחד שם לא פשוט. אז אם כל אחד יבוא ויקבל את התורה מפי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, היה עומד הקדוש ברוך הוא מול כל עם ישראל ואומר להם מצווה, 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 מצווה. אז כל מצווה אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אבל זה אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אז כבר יתחיל לקבל את האני שלי. משה רבנו תפקידו לשמר את התורה בצורה המוחלטת שלה. הנקייה, הלא אינטרסנטית, הלא אגואיסטית, הלא פונה לשום פינה, לשום... אברהם לא יכול לקבל את התורה, כי תהיה תורת חסד יותר מדי. יצחק לא יכול לקבל את התורה, הוא יכניס בדין יותר מדי. משה רבנו קבל את התורה, שומר אותה נאמנה לחלוטין, זכרו תורת משה עבדי, התורה יקרא על שם משה, כי הוא עבדו של השם. כי הוא לא נוגע בו בכלל. ואז יש מישהו בתוך המציאות שמשמר את התורה. ולכן כשבני ישראל עושים לדעת הדין לתורה, הם צריכים לעמוד אצל משה כל הבוקר, וכל היום מהבוקר עד הערב. כדי לשאול את משה, כי הוא היחידי שיכול להגיד לך מה הדין בתורה האותנטי. הלכו לשאול רב אחר, יש שרי עשרות, שרי חמישים, כן, אבל כל אחד יש לו את האינטריגה שלו, כל אחד יש לו את הצווית שלו כבר. צריך להיות תלמידי משה רבנו. לכן משה קיבל תורה משיניים, שרה ליהושע, הוא מוסר, צריך למסור אותה. יהושע ככה לומדים תורה, אסור לך להכניס שום דבר שלך. יהושע צריך למסור אותה, זה תורה צריך לעבור בשימוש מאחד השני, כדי לדעת איך לא נוגעים בתורה בכלל. איך נשארים משה רבנו? אנחנו כולן משה רבנו, כמו שיש ביטויים כאלה בגמרא, משה שפירקה אמרת. אמר איזה סבוירה מופלא, משה שפירקה. זה אמירה של משה רבנו. זה אמירה אמיתית, אמירה תאורה, אמירה נקייה. ככה ניגשים לתורה. לכן בפרקים הללו, כשהמהר"ל עסוק בלהסביר לנו למה תורה לא ניתנה לאבות, הוא בעצם יותר עסוק בלהסביר לנו איך כן תורה ניתנת. האבות הם ענקיים, אבל האבות הם צריכים לבנות את האומה, כל אחד צריך לבנות את המציאות, את העולם, היה חייב להכניס משהו למציאות. אברהם אבינו הכניס משהו למציאות, יצחק הכניס משהו למציאות, הם בנו את המציאות. משה רבנו זה לא התקדמות של שלב במציאות. משה רבנו זה התבטלות מוחלטת. מתוך שיש מתבטל כזה גדול, אז תורה כמו שהיא, תורת השם, יכולה לרדת למציאות ואף אחד לא ייגע בה. היא תעמוד כאן. אי אפשר בלי משה רבנו, כי אז כל אחד יכניס את הצד הסובייקטיבי שבו למציאות. אי אפשר עם מישהו אחר שימסור את התורה, כי כל אחד בעולם יש לו נקודה מסוימת. יש רק אדם אחד בעולם שהיה במדרגה מיוחדת כזאת, שלא חמור אחד מהם נסעתי. אין לו כלום, אין לו שום דבר. לכן הסיכום של כל זה, זה תחילת המשפט שפותח פרק כ"ג, להתבאר לך כי אי אפשר לומר רק שהיה משה מיוחד לתורה. משה זה מיוחדות בלתי נתפסת. מה עניינו של משה? אז אברהם זה חסד, יצחק זה דין, מה זה משה? תורה. למה משה מיוחד? אברהם הוא מביא חסד בעולם, הוא מאוד מאוד מיוחד לזה, ויצחק, מה משה מיוחד? משה מיוחד זה תורה. זה מה שהוא יודע לעשות, תורה. הוא לא מיוחד לשום דבר אחר. הוא רק התבטלות מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא, כדי לשמור על תורה אובייקטיבית, לבנה, נקייה, מוחלטת, תאורה, איך שיורד תורה מציאות. זה עניינו של משה רבנו. רק מתוך זה מעלה עכשיו מראה לעוד שאלה שבה הוא סיים את היחידה. אני מבין שכבר לא... הספקתם עוד לראות את כפגים? ראינו כפגים? לא, אתה לא רואה.
לא
רואה. רק אגיד כאילו מה להסתכל על זה, אבל כפגים וכף דלת. זה איך בכלל יכול להיות מציאות כזאת שבה התורה הרוחנית העליונה יורד תוך עולם של חומר. פחות מצד משה רבנו כנויטן, יותר מצד העולם. הרי העולם הזה... תחילת המסיעת ישרים, שהעולם הזה זה רק הפרוזדור, מלא מלחמות ומלא לכלוכים וכולו חומרי, ומה לעולם הזה ולעולם התורה? תורה זה של בת המלך, מה להירויני ולמה תורה? איך יכול להיות השטן? השטן הוא הטובה את המציאות, הוא לא מבין איך יכול להיות שיש דברים לא עובדים כמו שצריך במציאות, הוא רואה את השטן לבדוק ולוקח תורה. אומרים לו, התורה למטה, הוא בעלם, תורה לך למטה. הוא עובר בכל רבדי המציאות, הוא בודק באדמה, בודק בים, בודק בתהום, כן? הוא הולך ומחפש איפה נמצאת תורה? איך יכול להיות שתורה ששייכת לעולמות עליונים ירדה לתוך עולם תחתון? מה ההיגיון בכלל להוריד תורה עליונה לעולם תחתון? עד עכשיו עסקנו באיך תורה יורדת. למה אברהם לא הוריד אותה? למה יצחק לא הוריד אותה? יעקב לא הוריד אותה? למה משה כן יכול להוריד אותה? למה צריך את משה? אבל בכלל שאלת היסוד, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חפץ להוריד את התורה לתוך העולם התחתון? מה שבו בעולם התחתון שיעקל את התורה?
לא, פרק
ג'
הרב
יהיה אותו
בתוך
כל הפרקים,
כבר לא...
כי בסוף, בתוך הפרק ג' הוא כאילו לשניים, בחלק הראשון הוא מדבר על הצורה מול החומר, זאת אומרת איך המציאות של התחתונה, הוא מעריך לדבר על הארץ ועל הים ועל התום ועל שאול ועבדון, ובסוף, סוף המדרש, זה מה מיוחד משה רבן. לכן החלק של משה רבן הוא, כבר אמרתי, פרק ג' הוא גם קצת המשך שכל סוגת הפשיטות. זה אתם תראו שם. אבל... נכון, זה הוכנס בעיקר בפרק ג'.
אני חושב על זה שכאילו, איך אמרנו מילה
נווה?
את זה הוא שואל פרק ג'. בפרק א' הוא יותר רצה לעסוק במה תפקידו של משה כמחבר, כדבק. הוא המדביק בלמעלה, הוא המוריד ללמטה. נכון שאני תוך כדי הכנסתי את סוף פרק ג', ששם הוא מדבר על הפשיטות המוחלטת של משה רבנו. זה תראה בסוף פרק ג' את כל סוגיית הפשיטות. אבל פרק ג' הוא כאילו מחולק לשניים, כי יש גם את הבירור של כל צד התחתון של המציאות, הוא מאוד מאוד מעריך בו לברר מה חיפש השטן באדמה, מה חיפש בים, מה חיפש בתאום דווקא. ומתוך כך, איך בסוף, אחרי כל זה שזה לא, באמת הם לא יכולים להכיל את כל המציאות, איך בסוף זה נמצא דווקא אצל משה רבינו. כן. ופרק ג' זה כבר עוד יותר עסוק רק בנושא הזה כבר בלי משה. בסדר? עד שבוע הבא כל אחד ניסה להשלים את כל היחידה עד סוף כף ד', כל אחד איפה שהוא עומד. נבקש מהרב דוד שיעביר שיעור. אם יש לך השלמות, אולי נעשה איזה השלמה קטנה או משהו פרטי, אבל נגיד לו שלא למד את כף ג' וכף ד' פרטי, אז אולי שיוסיף שם דברים.